אז ברוך השם, אני היום עוד פעם בעל שמחה. היום אחר הצהריים בירכתי ברכת שחיינו, כי יצא לאור שלוש התשובות מנחסו של חלק הראשון. זה ספר שהרבה הרבה זמן רבים רבים מחכים לו, וכבר הבטחתי הרבה פעמים שהספר אמור לצאת לאור. אז היום אחר הצהריים בירכתי ברכת שחיינו על בגד חדש, אבל עיקר כוונתי הייתה על הספר. וברוך השם, כה ייתן השם וכה יוסיף. זה ספר מספר 21 בסייעתא דשמיא, אבל בחודש האחרון יצאו לאור שני ספרים חדשים. אני לא חושב שבכל חודש אני אוציא שני ספרים, לא נראה לי, אבל אני מקווה שחלק שני שאל שוב לא ייקח כל כך הרבה זמן כמו החלק הראשון. אז בשמחה גדולה, השיעור היום אנחנו נדבר על ברכת שחיינו. לא רק על ספר, אלא זה בכל זאת חנוכה. אז אנחנו מדבר על ברכת הזמן על נר חנוכה, וגם נתייחס לברכת הזמן על מצוות אחרות, וכך גם על ספר חדש, האם ראוי לברך ברכת שחיינו. אז אני חושב שבשבוע שעבר עסקנו בברכת הרויה, נכון? ולפני שבועיים, מה היה הנושא? על? על הברכות? הייתי בחול? לפני שבועיים? בכל אופן, היום אנחנו עוסקים בברכת הזמן על הדלקת נר חנוכה. שבוע שעבר עסקנו בברכת שעושה ניסים לאבותינו ביום המים בזמן הזה, ושבוע על שחיינו. בלילה הראשון אנחנו מברכים שלוש ברכות על הדלקת הנר: ברכת המצווה להדלק נר של חנוכה, ברכת הרויה וברכת הזמן. בשאר הלילות מברכים שתי ברכות. המשנה ברורה בסימן טוב ריש עין ווב סעיף קמ"ם ה' מצטט זרע אמס. לראשונה התשובה הזו של זרע אמס מצוטט על ידי שער התשובה סעיף קוטן יוד א', שם בסימן טוב ריש עין ווב. זרע אמס, אחד מחשובי הפוסקים הספרדיים לפני 200 שנה, זרע אמס חלק א' סימן צדק ווב מחדש הלכה: מי שהדליק בבית הכנסת ביום הראשון ובירך ברכת שחיינו על הדלקת הנר בנר חנוכה של בית הכנסת, כאשר הוא מגיע הביתה איננו יכול לברך שוב ברכת הזמן, אלא אם כן הוא מוציא את בני ביתו ידי חובתן. אבל אם הוא חי בבדידות בבית, הוא לבדו ואין לו את מי להוציא, כבר יצא ידי חובתו בברכת הזמן ואיננו חוזר ומברך. אומר זרע אמס, מי שהדליק בבית ואחר כך הוא הולך להדליק בבית הכנסת, כן יברך ברכת הזמן פעם שנייה. כי ברכת הזמן בבית הכנסת זה על הדלקת בית הכנסת, זה לא בגלל שהוא צריך לצאת ידי חובתו, זה בשביל הציבור. אבל אם הוא הדליק בבית הכנסת, איננו חוזר ומברך זמן בביתו, משום שכבר יצא ידי חובתו בברכת הזמן. מדוע יצא ידי חובתו? אלא אם כן הוא צריך להוציא אחרים ידי חובתם. שהרי קודם כל הוא אומר, לא יגורה מברכת הרויה. הרויה נר חנוכה, גם הוא יכול לברך ברכת הזמן, ולכן לא יגורה מהרויה נר חנוכה, כשהוא הדליק בבית הכנסת, לא יגורה מרויה. אבל אינני מבין, אם כן, זרע אמס היה צריך לפסוק, שלא יחזור ויברך בביתו, ברכת שעושה ניסים לאבותינו ביום האמס בן הזה, וזה יהיה חידוש הרבה יותר גדול. למה הוא אומר רק ברכת הזמן? ברכת הזמן זה רק בלילה ראשון. לשיטתו, הברכה שמברכים על הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת לא יגורה מברכת הרויה, נמצא שההלכה הזו תקפה בכל אחד מהלילות, לא רק בלילה ראשון, גם לגבי שעושה ניסים לאבותינו ביום המים בזמן הזה. אלא שכבר הסתפקתי בשבוע שעבר, אני חושב שהזכרתי את הספק הזה, אני כלל לא בטוח אם מישהו שבירך על הראייה, אם איננו חוזר ומברך שעושה ניסים לאבותינו על ההדלקה. משום שעיקר הברכה תוקנה על ההדלקה, ולכן אפשר שאם הוא בירך על הראייה שלא כדין, כי לכתחילה מי שעתיד לברך בביתו איננו מברך על הראייה, אבל אדם שלא ידע שהוא עתיד להדליק בביתו, הוא נמצא במקום זר, אין לו נר, אין לו פתילות, אין לו שמן, ולכן הוא בירך ברכת הרויה. למזלו הוא פגש יהודי, ואותו יהודי נתן לו את כל מה שצריך, והוא כן זוכה להדליק נר חנוכה. אני חושב יכול להיות שהוא צריך לעזוב ולברך שעושה ניסם לבושנו. הוא ברך על הראייה, אבל עכשיו הוא צריך לברך על ההדלקה. ולכן אינני יודע מה יאמר זר אמס לגבי ברכה שעושה ניסם לבושנו. העובדה שהוא מדבר רק על ברכה הזמן, לכאורה מוכיח שלגבי ברכה הרואה, פשוט היה לו שחוזר ומברך. אבל אנחנו שואלים למה? אם הנימוק שלו לא יגורה מברכס הרויה, השאלה הזו תקיפה גם לגבי שעושים ניסן לבשנו, ולא רק לגבי ברכת שחיינו. אבל זה הנימוק אחד של הזר אמס. כאשר הוא מברך שחיינו על הדלוקס נר חנוכה בבית הכנסת, לא יגורה מאילו היה מברך על ריאת הנר שאיננו חוזר ומברך. יתרה מזו, הוא אומר, יכול לברך אפילו בשוק. כך אמרו חז"ל בסוכות, בשאר החגים, ברכה שחיינו לכתחילה צריך לסדר אותו על הכוס בליל הסדר, כך גם בליל א' של חג הסוכות, אבל הוא יכול לברך אפילו בשוק, ואם כן, גם בימי חנוכה. משני הנימוקים האלה פוסק זה לאמת. מי שברך ברכת הזמן בלילה הראשון כי הוא הדליק נר בבית הכנסת, איננו חוזר ומברך שחיינו כשהוא מדליק נר בביתו, אלא אם כן הוא מוציא את בני ביתו ידי חובתם. ואני חושב שאפשר לפקפק ואפשר לדון בכל אחד משני הנימוקים של הזרע אמס. נימוק ראשון, לא יגורה מברך הסרויה. כלל לא ברור בעיניי שאפשר לברך ברך הסרויה על נר חנוכה של בייס הכנסת. אמרו חז"ל, הרויה נר חנוכה צריך לברך. מה הדין מי שרואה נר חנוכה שהדליקו למעלה מ-20 אמה? האם הוא צריך לברך שעושה ניסם לבשנו ביום המאים בזמן הזה? אני חושב שלא. כי אם הנר הוא פסול, אז אי אפשר לברך ברכת הרויה. אמרו חז"ל שרואה נר חנוכה צריך לברך ברכת הרויה. נר חנוכה זה נר חנוכה, שהודלק כדין. אבל אמרו חז"ל, נר חנוכה שניחו למעלה מ-20 אמה פסולה, אז לכאורה, כשם שמי שיברך אשר קדישנו במצווה וציוון להדליק נר של חנוכה ברך ברכה לבתולה, כי הדלקה הזו פסולה, כמו כן אי אפשר לברך שעשה ניסים. לא שמי שמדליק למעלה מ-20 אמה וגם לא מי שרואה. כי לדעתי ברכת הראייה לא שונה מברכת ההדלקה, ואם הנר הזה איננו כשר לנר חנוכה, כשם שאי אפשר לברך על ההדלקה, גם ברכת הרויה אין בו. והרי הדלוק הסנר בבית הכנסת לא יוצאים בה ידי חובתו. אדם צריך להדליק בביתו, על פסח בייס ומבחוץ, בחלון הסמוך רשוס הרבים, על שולחנו ודיו. אבל רוב הפוסקים הניחו, כמעט כולם, שנר חנוכה בכל זאת קשור לביתו של האדם. כתבו התוסף בסוכה ממבוב, שתקנו ברכת הרויה לאלה שאין להם בית. הרי שמבוא בדברי תוסף, מי שאין לו בית, נבצר ממנו לקיים מצוות נר חנוכה. למה הוא לא יכול להדליק בחוץ? שידליק ברחוב, שידליק בשוק, שידליק בכיכר. למדנו מדברי תוסף, אין כזה דבר. נר חנוכה קשור לבית. אז בהזדמנויות אחרות, לפני שנים כבר דיברנו. האם מצווה זו רובצת על הבית או על היחיד? ישנם מן האחרונים, בעיקר הפני ישוע ושפת אמת, שני גדולי גדולים, בשבס ממעלה, חוף א', והם רצו לומר שנר חנוכה כמו מזוזה, קשורה בעצם לבית. כשם שבית יהודי צריך ששם שמיים יתייחד על פתחו בכניסה לבית, זה דין שרובץ על הבית, כך גם נר חנוכה. הפני ישוע, ספסמס הסבירו, מכיוון שמדבר בפרסום הניסה, הפרסום צריך להיות על הבית. אני יותר נוטה לפשטות ההבנה, נר חנוכה רובצת על הגברה, על האדם. פתח הבית זה המקום שבו הוא צריך לקבוע את הנר, אבל זה מסוים שרובצת על הגברה, על האדם. אבל בין כך ובין כך, מי שאין לו בית, איננו מדליק נר חנוכה. אפשר להגדיר אותו כאונס, אפשר לומר שהוא פטור. זו סוגיה שעסקנו בה בהזדמנויות אחרות. אבל התוספות אומרים, מי שאין לו בית, לא מדליק נר חנוכה. למה? אין לו בית, אבל יכול להיות שיש לו נר שמן ופתילה. בית עולה 1,000,000 שקל. נר שמן ופתילה עולים 15 שקל. אין לו בית. אבל למה הוא לא יכול להדליק נר חנוכה? משמע שמי שאין לו בית, לא מדליק נר חנוכה. ולכן לא יוצאים ידי חויבו, בדלוקס נר חנוכה בבית הכנסת. והרבה הרבה דנו האחרונים, אז למה מדליקים בבית הכנסת ואיך מברכים על הדלקה הזו? בסוגיה הזו דנתי בריכות בשנים קודמות, ובספר לא החדש, הקצת ישן, קצת חדש, ספר שיצא לאור רק לפני מספר שבועות, לפני שבועיים וחצי אני חושב, על חנוכה ופורים, יש עריכות על נר חנוכה בבית הכנסת, ויש טעמים רבים בדברי הקדמונים. מה שורש המנהג? ורוב האחרונים נקטו מברכים משום שמברכים על המנהג, אבל זה רק מנהג, אי אפשר לצאת ידי חובה, ולכן מסופקני אם אפשר לברך בכלל ביחס הרוי על נר חנוכה בבית הכנסת. אפשר לברך את שלושת הברכות מצד המנהג, אבל מי שרואה נר חנוכה בבית הכנסת לא בטוח שיכול לברך. ולכן כאשר זרע אמס אומר, כשהוא בירך שהחיונו בבית הכנסת לא יגורע מברכס הרוי, יש לעיין, אינני בטוח שרואה נר חנוכה בבית הכנסת יכול לברך. הגאון מבוצ'אץ' הסתפק ממש בשאלה הזו, סמנטוף רישי אבוב בפירושו הנפלא אישר אברהם. והאישר אברהם הוא בעל ספקות, זה המיוחד בספר שלו, יש לו הרבה יותר ספקות מאשר מסקנות, ולכן זה ספר מרתק, הוא מלא ספקות, מלא ספקות, ולפעמים המצאות מרתקות ביותר. אז כאן הוא מסופק ממש בשאלה הזו, והוא נוטה, מכיוון שבכל זאת זה מנהג וסיכן, אפשר לברך בערך עשרה יונר חנוכה של בית הכנסת. משהו מדבריו, שהוא ודאי הסכים לדברינו שאי אפשר לברך בערך עשרה יונר חנוכה שהוא דלק שלו כדין, או למעלה מיישמים מאמה. יש לעיין, אדם שהדליק בחלון, בחלון ביתו, אבל מבחוץ זה למעלה מיישמים מאמה. מי שהדליק הדליק כדין ובירך כדין, כי הוא הדליק בתוך הבית שלו, בתוך הבית שלו למעלה מיישמים מאמה, זה חלון, הוא הדליק בחלון. אני כתבתי, ותשובה זו לא מופיעה בספר, משום שבספר הקודם על חנוכה יש רק למדנות. אבל לפני שנים יצא לאור קונטרס, פסקי הלכה על חנוכה, ושם התפסתי את זה. אני חושב שאף על פי שנר חנוכה שהדליקו למעלה מעשר מעמה פסולה, ואפילו בדיעבד לא יוצא מדי חובה. אבל בכל זאת בזמננו, מי שיכול להדליק על שולחנו, ליד פתח פתח, פנימי, דלת פנימית בתוך הבית שלו, או ליד החלון שפונה לשוסרה מלמעלה מעשר מאמה, עדיף להדליק ליד החלון הפונה לשוסרה מלמעלה מעשר מאמה. כי מבחינת יציאת ידי חובה, שניהם יוצאים ידי חובה, יש פסום מנסה לבני הבית. ומכיוון שבכל זאת בזמננו רואים גם למעלה מעשר מאמה, זו עובדה, תלכו ברחוב. בימי קדם, אנשים לא ראו למעלה מעשר מאמה, והסיבה מאוד פשוטה, תלכו בעיר עתיקה בצוות, או או ברוב היהודי בירושלים, לא רואים אפילו לא חמש שמה. כי כאשר הרחובות צרים ומפותלים, כדי לראות מעלה מעשר מאמה, אתה צריך לכופף את הצוואר, ובאמת לעשות מאמץ. אבל כאשר יש שדה ראייה מרחב, פשיטה שרואים בפועל, רואים גם למעלה מעשר מאמה. מעלה מעשר מאמה זה 12 מטר, זה 13 מטר, זה לא כל כך גבוה. קומה שנייה זה כבר למעלה מעשר מאמה, עובדה שרואים, ולכן. אני חושב שיש חשיבות בפרסום הנסה בפועל, אף על פי שלא נוכל לשנות את הדין בשולחנוך. מי שידליק למעלה מעשר מאמה לא יוצא דרך חובה, והוא לא יכול לברך. אבל מכיוון שאין ספק שיוצא ידי חובה, הוא מדליק בתוך ביתו. יש פרסום הנסה לבני הבית. ולכן אני חושב שבכל זאת יש עדיפות להדליק ליד חלון, כי בפועל יש בזה פרסום הנסה. אז אם אני רואה נר, מבחינתי מרחוב זה למעלה מעשר מאמה, אבל מי שהדליק את הנר יצא בדרכו בתור, האם אני יכול לברך בערך עשרה? זה ספק מעניין. כי מה המקום שאני עומד בו, זה נר פסול, לא יוצאים בידי חובו, למעלה מעשר מאמה. אבל הנר הוא נר כשר, מי שהדליק אותו יצא ידי חובתו, האם אפשר לברך? נטיית ליבי בלי שום ראיה אפשר לברך, כי זה נר חנוכה. אני חושב שהעיקר הוא הרוי נר חנוכה צריך לברך. נר שדליקו בפסול למעלה מעשר מאמה הוא לא נר חנוכה. מי שדליק חושב שזה נר חנוכה, אבל זה לא נר חנוכה. נר שהוא פסול לא נר חנוכה. אבל כשאני רואה למעלה מעשר מאמה, אבל מי שדליק יצא ידי חובתו, ליבי נוטה, אפשר לברך בחסרה. אינני בטוח, אבל כך נטיית לבי, אבל מכל מקום. אומר אישל אברהם, מכיוון שכך נהגו, וזה מנג וסיכן, אפשר לברך בערך עשרה. אז קודם כל אני רוצה להביא ראיה גדולה לנטיית ליבו, אף על פי שהוא משאיר את זה בספק. הוא אוהב להשאיר דברים בספק. יש ראיה מפורשת לאחד מרבותינו הראשונים, ספר המכתום, פסוכים קוף עליו, הוא כאין זה בתשוב וסריבש. מה כל העניין שמדליקים נר חנוכה בבית הכנסת? אז בעבר, כשיחדתי שיעור לסוגיה הזו, הבאתי כמה הסברים. אומר ספר המכתם, משום שיש הרבה אנשים שאין להם בית, והוא הולך בעקבות התוספות. ואנחנו רוצים לזכות אותה, לפחות בברכס הרויה. תוספות אומרים שכל ברכס הרויה תקנו רק משום אנשים שאין להם בית. אמנם תוספות חוזרים על התירוץ הזה, אבל אומר ספר המכתם, לכן מדליקים בבית הכנסת, כי אלה שאין להם בית, איפה הם מתקבצים? מתקבצים בבית הכנסת. פעם היהודים שהיו הומלס, לא לנו, בכיכרות, באו לבית הכנסת. כל לילה היו רבים שישנו בבית הכנסת, לא ספסל לדבי מדרושה. לא היה להם איפה לישון. ובית כנסת תמיד העיר פנים לעניים, לנדכאים, למראי נפש. בכל אופן, אומר המכתם, כל המנהג להדליק נר חנוכה בבית הכנסת זה לזכות את אלה שאין להם בית, ברוי הנה החנוכה שמברוכים ברכס הרויה. הרי לפי המאירי, ודאי שאפשר לברך ברכס הרויה נשא בבית הכנסת. זה כל הסיבה שמדליקים להם בבית הכנסת. זה כל מקור המנהג, שורש המנהג. אז ודאי שמדבריו ראיה מוחלטת וברורה שאפשר לברך ברכס הרויה על נשא של בית הכנסת. ומכיוון שכן, אני חושב שגם לפי השיטות האחרות, למה מדליקים להם בבית הכנסת, אבל ברכס הרויה ודאי שאפשר לברך. משום שיש לנו מקור מפורש בדברי שואלים שאפשר לברך ברכס הרויה על חנוכה בבית הכנסת. מה ההסבר? מה בין נר של בית הכנסת לנר של דליקו למעלה מסוים מה? זה לא ראוי לצאת בו וזה לא ראוי לצאת בו. הלא ברור שלא יוצאים בנר של בית הכנסת זיקה מצס נר חנוכה. אני חושב שפתרון חידה הזו בהגדרה שהבלעתי לפני מספר דקות. חזל אמרו, הרויה נר חנוכה צריך לברך. יש תנאי אחד שנוכל להגדיר את הנר הזה כנר חנוכה. לא חשוב אם יוצאים בו ידי חויב או לא, האם זה נר חנוכה או לא. נר שדליקו למעלה מסממה הוא לא נר חנוכה. לא חשוב שאדם חשב שזה נר חנוכה. נר שדליקו בבית הכנסת הוא נר חנוכה. למה הוא נר חנוכה? היחתים זה מעניין, הגדרה מעניינת. נר חנוכה שלא יוצאים בו ידי חויב, אבל זה נר חנוכה. זה נר חנוכה כי זה מנהג. וגודל המנהג, אולי זה תקנה אפילו, ולא מנהג. אבל אם אנחנו מברכים, אשר קדשון או בצבוי סי וצבוי נרחת לכנר של חנוכה, איך נאמר שזה לא נר חנוכה? אם זה לא נר חנוכה, אז הברכה ברכה לבטלה. אם אנחנו מברכים להד לכנר של חנוכה, זה נר חנוכה. ודי בכך לאפשר את ברכס הרויה, משום שכך אמרו חזל, הרויה נר חנוכה צורך לבוא. אני יודע שיש בדבריי חידוש, אבל חידוש שמתיישב על הלב, וחידוש שאנחנו נזקקים לו משום שכך מפורש בדבר ראשונים. שאפשר לברך ברכס הרויה, נר חנוכה בבית הכנסת. אף על פי שאנחנו מניחים הנחה פשוטה בעיניי, שמי שרואה נר חנוכה שדליקו למעלה מסממה, אין לו ברכס הרויה. משום שזה נר חנוכה וזה לא נר חנוכה. אז אף על פי שלא יוצאים ידי חויבו בנר חנוכה של בית הכנסת. זה עדיין נר חנוכה. זה נר חנוכה שלא יוצאים בו ידי חויבו. אבל אם אנחנו מברכים להד לכנס של חנוכה, בהכרח שזה מוגדר כנר חנוכה, ולכן אפשר לברך ברכס הרויה. כך נראה לי, וכך אנחנו מיישבים את דבריו של זרמס. אותו חזן, שליח ציבור, גבאי, שהדליק נר חנוכה בבית הכנסת וברך ברכס הזמן, לא יחזור ויברך בביתו, אלא אם כן הוא מוציא את בני ביתו ידי חובתן. הטעם השני שכותב זר אמס, אומרו אפילו בשוק, זה כלל וכלל לא ברור. אמנם המשנה ברורה מסופק בכך, בשער ציון סבקות מגמל בסמנטוב רייש עין ו. אומרו אפילו בשוק, זה גמרא מפורשת על ברכס שחיינו בחג. משום שברכס הזמן מתחייבת על ידי קדושת החג, על ידי קדושת יונטב. אפשר לברך ברכס הזמן אפילו בשעה שעושים את הסוכה. תרם הגיעו ימי החג. רב כהנה היה מסדר את כל הברכות על הכוס, ולכן ההלכה היא שמברכים שחיינו על הכוס. אבל הם לא ברך על הכוס, או הם לא אפילו בשוק, אבל זה רק ביום הם טובים שיש בהם קידוש ואיסור מלוכה. עליהם צריכים לברך שחיינו, לא רק מצד המצוות של החג, אלא גם מצד עצם קידוש החג, שהציון כותב אולי גם בחנוכה. טוב, רשע בוב סיב קוטנגמר. והוא מביא שכך הוא מצא במאירי. והמאירי זה אותו המאירי שהזכרתי בשבוע שעבר לגבי שעושה ניסם לבוסיין. הוא אומר המאירי, יש אומרים, מי שלא הדליק וגם לא רואה, צריך לברך ברכה הזו, שעושה ניסם לבוסיין ביום מהם הזמן הזה, משום עצם הזמן, וכך גם ברכס שחיינו. הרי מפורש בדבר המאירי ברכס שחיינו. אבל אני אומר, שיטס המאירי זה שיטי יחידוי, ושיטה קשה. שאלנו בשבוע שואל, אם חזל אמרו, הרוי הנה חן כצורך לבוך, איך נאמר שהוא צריך לבדך אף על פי שהוא לא רואה? זה קושייה גדולה. בכל אופן, שיטס המאירי היא שיטי יחידו, שאנחנו לא מוצאים באף אחד מהראשונים, לא הובא בדברי הפויסקים, ודאי שסופק ברוכס לכולה. ולכן, הספק של השעה ציון, לדעתי, זה ספק קלוש ביותר. בפשטס, לא מצינו ברכס הזמן, אלא על מצווה סדלוקס נחנוכה, בהיותה מצווה שבאה מזמן לזמן, אבל על הזמן לא מברכים. לא שחיינו ולא שעושה ניסיון לבסיין ביום ימיים בזמן הזה. ולכן זה ספק קלוש. אמנם יש מי שאומר כך, כך מפורש במאירי, אבל זה דעס יוחיד, לא מובא בביס יוסף, לא מובא בדברי לבסיין וגדולי הפויסקים, ולכן ודאי מי שיבוא לברך אחת משתי הברכות האלה, בלי להדלק מהחנוכה, ספק ברוך על הבטולה, ולכן ודאי שלא נפסוק שהוא יכול לברך. אלה שני הנימוקים של הזרע אמס. מי שהדליק מהחנוכה בבית הכנסת, איננו חוזר ומברך ברכס הזמן בביתו. ואני אומר מפורשות, אי בדידי טליה הייתי פוסק ללא היסוס שהוא צריך לברך את כל שלושת הברכות בביתו. אבל אני אומר, לולי דה מסתפינה, עם הזרע אמס, אבל כך מובא במשנה ברורה, כך מובא בשער תשובה, אף על פי שבעיניי הפסק הזה תמוע, ואני לא הייתי מבסס לפסוק, ודאי שהוא צריך לברך את כל שלושת הברכות בבית, כיוון שהוא ברך בבית הכנסת, זה רק מצד המיניק, הוא לא יצא אף אחד מהברכות האלה, והוא צריך לחזור ולברך, משום שהוא לא יוצא בבית הכנסת, הוא יוצא בביתו, ובכי שחיינו הוא קשור למצווה סדלוקס נר חנוכה. ואף על פי שהוא ברך בבית הכנסת, הוא לא התכוון לצאת ידי חבוסוי בכלל, הוא מתכוון רק מצד המנהג, הוא לא רוצה לצאת ידי חבוסוי, הוא רוצה לברך על הנרות שהוא מדליק בביתו, ולכן איבד את איטליה, ודאי שהוא יכול לברך בביתו, אבל מי אני לחלוק על הזר אמס, על השעה תשובה, על המשנה ברורה, אני לא זוכר, לא זוכר אם יש מנחוינים שדוחים את דבריהם להדיה. אם אני אמצא מישהו שחולק עליהם להדיה, ודאי שאני אפסוק כמותו. אני לבד, לא רוצה להתעמת עם המשנה ברורה ועם שאר האחרונים. אבל אם ידידי טליה, הייתי אומר, ודאי שיחזור ברך את שלושת הברכות וגם ברכס הזמן, כאשר הוא מדליק נר חנוכה בביתו. אם אנחנו מקבלים את הפסק של המשנה ברורה, וסיעתי, הזרע אמס, אנחנו נתקלים בבעיה נוספת. כי הזרע אמס אומר, וכך אחרון המנהל מעתיקים את דבריו, אם הוא צריך להוציא את בני ביתו, אז ודאי שיכול לברך ברכס הזמן. אבל אחסם סויפה פוסק בשתי תשובות, שבברכס הזמן לא אומרים, אף על פי שיוצא מויצי, ומי שכבר יצא ידי חובת שחיינו, לא יכול להוציא אחרים ידי חובתן. כך פסק אחסם סויפה בתשובה סורחיים סמן, קוף מם ג' לגבי קידוש בליל שבס. אז בימי קדם נהגו בכל בתי הכנסיות שבליל שבס קידשו בביס הכנסס לפני שהלכו הביתה. גם היום נוהגים כך בבתי כנסיות אשכנזיים, היקים נוהגים כך בחוץ לארץ, המנהג הזה עדיין מאוד נפוץ, בארץ ישראל פחות. מנהגי אשכנז בארץ ישראל כמעט בטלו, וחבל שבטלו, כי מנהגי אשכנז הם המנהגים בני מאות שנים, כי אין כמו אשכנזים ששמרו על כל תג של מנהגי קדם שחוזרים אחורה מאות שנים. אבל בכל אופן, פעם בכל בתי הכנסיות נהגו לקדש בבית הכנסת, כמביא, כפי שגם הראש מביא, בשם ראש ורבי יוינה בראש פרק אבי סוכם ובמקומות רבים. פסק אחסם סויפס עם הקוף ממגרון. מי שקידש בבית הכנסת בליל יום טוב וברך שחיונו, איננו יכול לחזור ולברך בביתו ולהוציא את בני ביתו ידי חובתם. מדוע? כי ברכס שחיונו זה ברכס הנהנין, ובברכס הנהנין אין ערבוס, ולא אומרים אף על פי שיוצא מויצי. כל הדין אף על פי שיוצא מויצי מבוסס על גדר ערבוס. כל ישראל עריבים זה לזה, ולכן אני מחויב לברך כדי להוציא אחרים ידי חובתם. מכיוון שברכס הזמן זה ברכס הנהנין, ברכס הנהנין אין ערבוס, לא אומרים אף על פי שיוצא מויצי. אם הוא אמר ברכס הזמן בבית הכנסת, הוא לא יכול לומר שחיונו להוציא את בני ביתו ידי חובתם, וכל אחד מבני הבית צריך לברך שחיונו בעצמו. אז אם אנחנו מקבלים את הזרי אמס, בטח סמסויפו נמצא שמי שהדליק נחן אותו בבית הכנסת בלילה הראשון, הפסיד את ברכס הזמן בביתו. ואז מה יקרה? כל בני הבית יצטרכו לברך שחיונו. על מה יברכו שחיונו? אני חנוכה שהוא מדליק, אבל הם לא מדליקים. הם לא מדליקים, אבל הם יוצאים, ולכן זה עדיף מראייה. הם יוצאים, סוף כל סוף נר ישוביתו, הם יוצאים בהדלקה שלו, אבל דברי סמסויפת תמוהים ביותר. כפי שכתב שרלס התשובס מנחסון של סמנטס, פעם ראשונה שאני מצטט מהספר בחיים שלי, ואפשר לבדוק אחריי. אז זה הציטוט הראשון שאני מצטט. שרלס התשובס מנחסון של סמנטס, עוד היי, כך כמדומני. מה שכותב אחסם סויפה, שברכס הזמן היא ברכס הנהנן, מה פתאום? ברכס הנהנן זה אך ורק ברכות על אכילה ושתייה וברכס הריח. אין יותר ברכס הנהנן. אולי מאור יהוי שמוצאי שבת, ספק אם זה ברכס השבח או ברכס הנהנן, אבל אין יותר ברכס הנהנן. ברכס הזמן, אין ספק שזה ברכס השבח. כך כותב הרמב"ם, פרק י' א' מלכס ברכס הלוך א', שברכס הזמן היא ברכס השבח. אז מה זה עולו הדאטה של הסמסוי ושברכס הזמן היא ברכס הנהנן ולא אומרים לגביו אף על פי שיוצא מויצי? אז למזער, בגלל גודל התימה, אולי הסמסוי מחלק איזה ברכס שהחיון. אולי ברכס שחיון על פירות חדשים זה ברכס הנהנן? הסמסוי אבל מדבר על קידוש. אולי משום שקידוש צריך לשתות זה ברכס הנהנן? אבל בתשובס חסם סופי ירדי הסמן ריש חת צדק כותב חסם סופי לגבי שחיונו שמברכים במילו, במילה סבן, שגם שם אדם לא יכול להוציא את חברו מדין ארבוס. שם מדובר בברכס הזמן שמברכים על המצווה. אורחיים קוף ממגימל, מדובר בברכס הזמן שמברכים על החג. אין בין זה לזה. אני סבור שאין בין ברכס הזמן שמברכים על החג, לשחיונו שמברכים על המצוות, לשחיונו שמברכים על פירות חדשים או כלים חדשים. כולם אותו גדר, ואין לחלק בין זה לזה. כי ברכס שחיונו מברכים על שמחה סלב, שמחה סלב של חג, של מצוות, של כלים חדשים, ובברור שברכס הזמן לעולם הוא ברכס השבח ולא ברכס הנהנן. ודברי חסם סויפה שברכס הזמן היא ברכס הנהנן קשה מאוד להולמן. אבל גם אם מקבל את דבריו, הדברים עדיין תימן. כי אין כלל באיזה גדר ברכות כן אומרים ערבוס ובאיזה לא. הכלל הפשוט הוא, כל המושג של ערבוס זה רק במצווה שרובצת חובה על אדם. מכיוון שזה חובה, כל איסור הרי הם זה לזה. ברכה שהיא רשות ולא חובה, לא שייך להוציא את חברו מדין ערבוס. אז הדין הזה, אם יש ערבוס או אין ערבוס, אם אומרים אף על פי שיוצא מויצי או לא אומרים, לא תלוי בגדר הברכה. אם זה ברכס המצווה או ברכס השבח או ברכס הנהנן, זה תלוי אך ורק אם ברכה זו רובצת חובה על אדם או לא. ולכן ברכס הנהנן לא אומרים אף על פי שיוצא מויצי, כי הוא לא מחויב לאכול. שלא יאכל ולא יברך. ברכס היין שבקידוש כן אומרים בו אף על פי שיוצא מויצי. למה? כי הוא מחויב לקדש, או ממילא הוא מחויב לברך על היין. אז אף על פי שברכס היין בקידוש ברור שזה ברכס הנהנן, העובדה שזה קידוש לא הופך אותו לגדר אחר, אבל זה ברכס הנהנן הרובצת חובה עליהם. ומכיוון שיש חובה, ממילא יש אבוס, כל איסור הרבים זה לזה. ולכן גם אם היינו מקבלים את הנחת היסוד שבדיבר אקסום סויפה, שברכס הזמן היא ברכס הנהנן, הנחת יסוד שקשה לקבלה, אבל גם היינו מקבלים אותה, הקושיה במקומה עומדת. גם אם זה ברכס הנהנן, אבל זה רובץ חובה על אדם. הוא מחויב לברך ברכס הזמן בליל אחד. הוא מחויב לברך ברכס הזמן לקיום המצווה. אז מה זה משנה איזה גדר זה? מה מהות הברכה ומה גדרה? אם זה ברכה שרובצת חובה עלינו, צריכים לברך עליה שחיינו, ומכיוון שזה חובה, אף על פי שיוצא מויצי. אבל מלבד שתי הקושיות מן הסברה, מה שיותר תמוה בחסם סויפו, שהדברים סותרים שני סעיפים מפורשים בשולחן אורך, וזה תמה יותר גדולה בסימן טוב, קוף פי היי. כאשר אנחנו לומדים את דיני שויפו, טוב קוף פי היי זה הלכס ראש השונה, ובסעיף בייז כותב הרמו. המחבר כותב, קודם שיתקע, יבורך לשמוע כל שויפה ויבורך שהחיונו. כותב הרמו. ואין חילוק בין אם יברך לעצמו או שכבר יוצא ומברך להוציא אחרים. אפילו האחי, התוקע מברך שתי הברכות הנזכרות. הללהדיה בדבר הרמו בסיב ביסם התוף קוף פי היי. אין חילוק בין אם מברך לעצמו או להוציא אחרים. לעולם התוקע מברך שתי ברכות. לא רק אשר קדישונו במצוי סביציבונו לשמוע כל שויפר, אלא גם ברכס שהחיונו. וכך אנחנו לומדים שוב בסמן תוף ריש צדיק בייז בהלכס מיקרו מגילו בסעיף ג'. אף על פי שיוצא כבר מברך להוציא את אחר ידי חויבוסון, ואיזה ברכות? כל הברכות שכתובים בסעיף א', שהחיינו ועל מיקרו מגילו. הרי שדברי חסם סויף מנסתרים, מדברי המחבר, תוף ריש צדיק בייסי וגיבל אגבי שחיינו שמברכים על מיקרו מגילו, ומדברי הרמו, תוף קוף צדיק בייסי ובייס ולגבי שחיינו שמברכים עד כשויפו. שתי המקורות האלה זה שחיינו שמברכים על מצוות. אז אילו אקסם סויפר היה כותב מה שכותב רק ברוך חיים קוף מהם גמל, בדוח הקלב היינו מחלקים בין שחיינו שמברכים על החג ושחיינו שמברכים על המצוות, אף על פי שאני לא רואה טעם לחלק. אבל ביודע ריש צדיק חט, הוא כותב את הדברים גם במילו וגם זה מצוו, ולכן דיבר אקסם סויפר קשים. אז ברור כשמש של ההלוכה, גם בברך השחיינו, אם הברכה רובצת חובה עלינו, אפשר להוציא אחרים מדי חובתן. מה שאין כן, בברך השחיינו על פירות חדשים, על כלים חדשים, הוא לא מחויב ללבוש אותם, לא מחויב לאכול אותם, לא מחויב לראות אותם, אז לא שייך כל איסור הרעיד מזה לזה, כמו שלא אומרים כל איסור הרעיד מזה לזה, להוציא אחרים בברכות הנהנים שתלויים ברצונו. רוצה יאכל, רוצה לא יאכל, ולכן כאשר הברכה איננה חובה, אין בה ארבוס, ולא אומרים אף על פי שיוצא מוציא אחרים ידי חובתם. כן, שהוא נמנע מלהדליק בבית הכנסת. כן, משום ביחס הזמן, נכון? כי הוא לא רצה להפסיד את הברכה בבית.
הוא אחר שזה לא התקנה של זמן השעס.
אז אקסם סויפר אכן, אף על פי שדליקו בבית הכנסת שלו, אבל הוא נמנע מלברך על הדלוקה בבית הכנסת. אז אני לא זוכר אם זה קשור לברכת הזמן, או בכלל הוא רצה להימנע מלברך ברכה שהיא שנויה במחלוקת. אף על פי שבית יוסף השכנוך פוסקים שאפשר לברך על בית הכנסת, ובתשובה סליבש, ומאות שנים שזה מנהג מקובל. אז זה קידוש שעשם סויף ונמנע מלברך הדלוקה בבית הכנסת שלו. אז הרמב״ם כותב, אני רק רוצה להביא נקודה משום שראיתי מי שמסתבך וטועה בו. בפרק י' א' הלוך י' מהלכס בוחס כותב הרמב״ם, מי שעושה מצווה לאחרים לא מברך שחיינו. האם זה ראיה לך סמסויפו? לא, כוונה אחרת ברמב״ם. הרמב״ם אומר, מי שמקיים מצווה לאחרים, ואחרים לא נמצאים שם, הוא שליח לבדיקת חומץ בבית של מישהו אחר. והוא לבד נמצא שם בבית, אין שם איש, לא מברך ברך שחיונו. ברך שחיונו אדם מברך כשהוא מקיים את המצווה של עצמו. כי הוא יוצא ידי חוי ועוזה שמחה סלב, כשהוא רק שליח של אחרים, הוא לא מברך ברך הזמן. כשהוא מוציא אחרים, ודאי שהוא יכול לברך ברך הזמן, כי הוא מוציא אותם ידי חובתן. כוונת הרמב״ם, מי שמקיים מצווה בשליחותם של אחרים, גם אם זה מצווה שבדרך כלל מברכים עליה שחיינו, אבל מכיוון שזה לא מצווה שלו, איננו מברך ברך שחיינו. זה כבור עשה רמב״ם לגבי מי שמקיים מצווה של אחרים. מויל שמל בן חברו, אבל אבי הבן לא נמצא שם, אף אחד לא נמצא שם, רק הוא לא יברך שחיינו, כי זה לא הבן שלו. זה כמון עשה רמב״ם הלוך יוד בפרק יוד א' מלכס ברוכס, כאשר הוא כותב המקיים מצווה לאחרים איננו מברך ברכס הזמן. אז אמרתי ברכס הזמן שמחים על פירות, ודאי שאדם לא יכול להציע אחרים ידי חובתיו כאשר הוא לא מוציא את עצמו, כי זה לא ברכת חובה. וכך מבוא בפרימה גודם, סימרי שחופי, הלכה הזו פשוטה, אבל לא כך בברכס הזמן על מצוות או על ימי חג ומועד, כי הברכה הזו רובצת חובה עלינו, ולכן אין בינה לכל שאר הברכות שלגבי הם אומרים, אף על פי שיוצא מועצי. אז עד כאן עסקנו בברכס הזמן בהקשר ישיר לנר חנוכה, ופלפלנו והרחבנו מעניין לעניין באויסוי ועניין. בתחילת השיעור הבעתי את שמחתי על ספר חדש שיצא לאור בסייעתא דשמיא, וזה באמת שמחה גדולה. ואצלי זה שמחה גדולה במיוחד, משום שזה החלק הראשון של שער השתשובה, ספר שכל כולו הלכה למעשה, ואני מוציא את הספר גם ביראה גדולה, ובתפילה שלא יהיה כושל בדבר הלוכה, אבל גם בשמחה גדולה, משום שהרבה זמן כבר מחכים לספר הזה. אז היום אחר הצהריים הכנתי מראש תלסקוט מחדש, ואני חושב תלסקוט מחדש מביא לי יותר שמחה מאשר חולצה חדשה או חליפה חדשה. אז קניתי תלסקוט ממציציות מהודרות, מניפוץ לשמוע וכל החומרס, אז ודאי אני מאוד שמח בו. אז בירכתי על התלסקוט והתכוונתי לפתור גם את הספר. אף על פי שהספר מביא לי שמחה הרבה יותר גדולה, אבל הלכות הן הלכות, וספק גדול אם אפשר לברך על ספר. אני נכד של רבי ינקה ומדן, ורבי ינקה ומדן כותב בסימן רי שחוף גמל בספרו מויר וקציו, אם צריך לברך ברכס שחיינו על קניין חדש או על בניין חדש, אין לכו קניין ובניין גדול מספר חדש. כך הוא מתבטא בלשונו המיליצית. אז רבי ינקה ומדן פוסק שמי שמחבר ספר חדש, ודאי שהוא יכול וצריך לברך ברכס שחיונו. כנכד של רבי ינקה ומדן ודאי שיכולתי לסמוך עליו, אבל מכיוון שרוב הפויסקים לא כתבו שעל ספר חדש מברכים שחיונו, ואני מיראי הוראה, ובפרט בברכות, סופת ברכס לכולם, ולכן אני נוהג בכל ספר חדש לקנות בגד חדש. לפי הקצב של החודש האחרון אני חושב שאני אצטרך תקציב גדול בשביל קניית בגדים, אבל בוא חושב, הלוואי שזה יהיה הבעיה שלי. אז רבי ינקה ומדן אומר שעל ספר חדש אפשר לברך, פסק זה מקודש, כי לא מצינו בחזל אלא פירות חדשים או כלים חדשים, ואני סבור שכלים חדשים זה רק בגדים. יש הרבה אנשים שמבחים שחיונו כשהם קונים מקרר חדש או ריהוט חדש או אוטו חדש, אני לא פוסק כך. אני חושב שכלם חדושים בהלכה הזו זה בגדים. בגדים זה שמחס הגוף, זה הנועס הגוף. דומה לאכילה ושתייה במידה מסוימת. לא נהגו, לדעתי, לברך שחיינו על כלים חדושים, על מיקסר או על סט קפה. לא, לא, לא ראיתי לרבותיי שברכו ברך שחיינו. הרב מצאנץ בכלל לא ברך שחיינו, לא על בגדים ולא על פירות גם לא. כך נהג הדברי חיים. אבל רוב דעל מנוהג לברך שחיינו על פירות חדשים, על בגדים חדשים. זה דינה דגמורה ודינה דשולחנוך. אבל לא על כלים אחרים. ולכן על ספר חדש אני לא מברך. אחרונים גם דנים כשבונים בית כנסת חדש, האם צריך לברך ברך שחיינו. אני חושב שוודאי אפשר לומר, אין לך קניין ובניין גודל מזה, ויאף על פי כן, רוב הפויסקים נקטו, לא מברכים שחיינו. נחסם סויפר, כשהוא חנך בית מדרש חדש, את בית מדרשו בפרשבורג, אמר את הפרק ויבורך דוד, ובתוך הפרק הזה יש הלל והוידו אל הקודש ברוך הוא, ובכך הוא יצא ידי חויבס ברכס שחיינו. אף על פי שמרי חגיס, רבי יעקב חגיס בהלוכס קטנס, סמן קוף איינטס פוסק, שוודאי על בית כנסת חדש אפשר לברך שחיינו, והביא אותו אחסם סויפר, אור חיים סמן נון גמל, ודווקא מתשוב סמן סויפר משמע שמסכים לדבריו. אבל הדין של בית כנסת חדש תלוי מי הוא הבעלים, מי יברך שחיינו. חברי הקהילה, האם יש להם קניין בבית הזה? יש בית כנסת של כרכים, של כפרים, יש בית כנסת של יוחיד. בבית כנסת של יוחיד קרוב יותר לומר שצריך לברך שחיינו, אבל אם זה בית כנסת של רבים, קל וחומר בית כנסת של כרכים, שלפי ההלכה שייך לכל העולם. אז מי בדיוק יברך ברך שחיינו? מי שמתפלל משלם מס חבר? מי שמתפלל? מי שבא לשיעור ולא מתפלל שם? משום כל הסריקות האלה לא נהגו לברך שחיינו, לא על בית כנסת, לא על ספר חדש, אלא כשהלב עולה על גדותיו ודה סבך לפחות, שברך שחיינו תלוי ברגוש הסלב, כך דה סבך. וכזו בשונה לשאר ברכות. לא תלויה בכללים גמורים וקבועים, אלא בשמחה סלב. אבל הדרך הראויה לצאת מדי כל ספק, זה לקנות בגד חדש או פרי חדש ולברך עליה ולכוון לצאת ידי חובה גם על ספר חדש או על בית כנסת חדש וכדומה. אז עסקנו היום בברכת שחיינו בקשר לנחרקה והרחבנו את הדברים בכלל ברכת שחיינו על מצוות או על ספרים חדשים וכדומה. אנחנו בעיצומם של ימי חנוכה. בהלילה עברנו את מחצית הדרך, הדלקנו נר רביעי של חנוכה. ויש הבנה, רעיון שאמרתי לפני שנים, בדברים נכתבו במנחסו של סיכויס על מוידים. ואני מאוד שמח עם הרעיון הזה, משום שלפי הרגוש אצלי ויש בו ניצות של אמת. כותב הרמב״ם בראש הלכות חנוכה שימי חנוכה הם ימי שמחה והלל, ורבים תמאים איפה ראה הרמב״ם שימי חנוכה הם ימי שמחה. זה לא כתוב לא בבבלי ולא בירושלמי. הימים נקבעו להלל והוידויה, אבל מניין לקח הרמב״ם שהם ימי שמחה? יש מי שאומר שזה ראיה לחשיבותו של מגילת אנטיוכוס, כי שם כתוב שהימים נקבעו למשתה ושמחה. ואם הרמב״ם כותב שמחה, אולי הוא לקח את זה ממגילת אנטיוכוס. אבל לא נראה לי, משום שאם כן הרמב״ם היה כותב משתה ושמחה, כפי שכתוב שם, והרמב״ם כותב שמחה, הוא לא כותב ימי משתה, וגם לא בשולחנו. והרמב״ם כותב שמרבים קצת, רמי שמחה אומר במשך חוכם, ודאי שם ימי שמחה, כי כל הרעיון של שמונה ימי חנוכה זה שמונה ימי המילוי, כמו הקמת המשקל. והקומץ המשקלי הוא 80 ימי המילואים. הייתה שמחה גדולה. בנובי מסופר כששלום המלך אמר לבנות בית ראשון חגגו, והייתה שמחה עצומה שמטופלת בעריכות בנובי. כך גם זה כל עניין של 80 ימי חנוכה. היבונים חיללו את הבית, חשמנו, קידשו אותו מחדש, קידשו את הכלים, תיארו את הבית, וממילא חגגו 18 ימי מילואים, ובוודאי בשמחה גדולה, כמו בקומס המשכן, כמו בבניין בית המקדש, כך אומר רבי שמחה. ולדבריו, 18 ימי חנוכה לא קשורים כלל לנר, אלא 18 ימי מילואים. הדברים מתיישבים על הלב, אבל כל כך רחוקים מדברי הגמורה, והראשונים, כולם קשרו 18 ימי חנוכה עם נס פך השמן. ליבי יוים אלי, שגם השמחה של חנוכס המסבח היה תלוי בפח השמן. משום שכאשר אנחנו לומדים וקוראים על מלחמס מתסיו ובניו עם היבונים, אנחנו רואים שהייתה זו מלחמה מבית ומחוץ. מחוץ תשקל חרב ומחדורים אימו. רוב העם היו מתייבנים. ומתסיו ובניו החשמונאים הקדושים ייצגו מיעוט שבעם. המסייבנים הסתדרו מצוין עם היוונים, והם אמרו היוונים הם עם נפלא, הביאו קדמה לעולם, הביאו לנו הרבה נכסי רוח בפילוסופיה, בספורט, תרבות הגוף, תרבות הנפש, בהשכלה, והם לא עם רע, והמתייבנים דגלו בתרבות יוון והכניסו גם צלם למקדש על פי בקשתם של היוונים. והחשמונאים נאלצו להתמודד לא רק עם מלחמה אכזרית נגד היוונים, גם עם מפקפקים ומערבים בבית שטענו זו מלחמה מיותרת, שפך דם מיותר, קנאות שאין לה מקום, לא היה צורך בכלל במלחמה הזו, והם גומרים להרג מיותר, והייתה מלחמה קשה ביותר מבית ומחוץ. וליבי יוים אלי שמתסיו ובניו הקדושים התפללו לקדוש ברוך הוא, רבוני של עולם, תשלח לנו אות מן השמיים להשקיט ריב ומדון, שנוכל להראות לכל העם שכאשר אני הכנסתי מיל השם אליי, זה היה ברוח הקודש, כך היה רצון השם. מלחמה הזו הייתה חיונית, היא מלחמה על נפש האומה, על נפשו של כלל ישראל, ולא מלחמה מיותרת. והמתייבנים הם עובדי עבוד אזורה, והם רוצים לקור את הכל. שלח לנו אות מן השמיים. וזה הסבר מדוע הנס נעשה דווקא בפח שמן. והרבה חשבתי במשך שנים למה הנס לא היה במסבח החיצון, במסבח הפנימי, בקטוירס, בלחם הפונים, בשולחון. למה דווקא בפח השמן? אני חושב שיש בזה עומק נפלא ורמז נפלא. משום שחזר אומרים שנר המרובי הוא אויס לכל בו היולם ששכן השוער בישראל. הרבה ניסים נעשו בבית המקדש בכל יום. בפרק מאובס אומרים חזל, עשור הניסים נעשו בבית המקדש בכל יום. והרבה הרבה יותר מעשרה. בספרים שלי כמה פעמים ליקטתי הרבה ניסים שמעבר עשור הניסים שנעשו בכל יום. אבל רק נס אחד היה, לא רק נס, אלא אות לכל באי עולם. וזה נאמרובי. מה היה הנס של נאמרובי? הוא דלק כפלא עם כל שאר הנרות. כל שאר הנרות דלקו מערב עד הבוקר. נעם הרובי ממנו היה מדליק ובו היה מסיים. נעם הרובי דלק יממה שלמה, נתנו בו אותו כמות שמן כמו שהנרות, ובדרך נס הוא דלק כפליים. למה? אוי סו לכל בו יוילם ששכן השואר בישראל. הקודש ברוך הוא ענה לתפילותיו של מתסיהו והחשמנאים, והקודש ברוך הוא שלח אותו אות לכל בי עולם, ובעיקר לבני ישראל ששכן השואר בישראל. אם הנס היה במקום אחר, לא היו מפרשים אותו נכון. אבל הנס היה בפח השמן, לא בנר המרובי בבד, אלא בכל הנרות כולם. ולא מערב עד ערב, אלה 8 ימים. ובכך הקדוש ברוך הוא ענה לתפילותיהם של החשמנאים, ושלח אות מן השמיים, מוישה אמס, תרוסה אמס, מתסיו אמת. המלחמה הזו הייתה חיונית, הוא קידש שם שמיים, זה היה רצון השם, ובנבואה עשו מה שעשו, וזה השקיט ריב ומדון. קדוש ברוך הוא שלח אויס מן השמיים, ורק על ידי נס פך השמן שמחו בלב שלם ב-18 ימי המילואים, אחרת לא היו 8 ימי מילואים. כי הם טענו, מה פתאום, היוונים לא עשו כלום. לא, היוונים גרמו לסילוק השכינו, בואו בפריצה וחילילו, וסילקו שכינה מישראל. ולכן היה צריך נס חדש של פח השמן להראות שהשכינה חזרה לשרות בישראל. ולכן הנס לא נעשה, לא במזבח הקיצון ולא בפנימי, לא בשולחן, לא בלחם הפונים, לא בשום דבר אחר. אלא באותו שמן, אותו נר אויס מן השמיים. ואז חגגו ושמחו בשמונת ימי המילואים, כי אז האמינו שצריך לחנך את המזבח מחדש, לחנך את המשכן מחדש, וזה רצון השם, והקדוש ברוך הוא שמח. למען ישמעו ויראו, ועל ידי נס פך השמן שמחו בשמונת ימי המילואים, של כאילו הקומס המשכן, טהרת המקדש, ומחדש זכו לשורש השכינה. כך שנס פך השמן משתלב עם דבריו של רבי מאיר שמחה על השמחה הגדולה. ולפיכך כותב הרמב״ם ששמונת ימי חנוכה הם לא רק ימי הלל וידויה, גם ימי שמחה, כפי ששמחו בימים ההם, בימי המילואים, כאילו מחדש הקימו את בית המקדש. הדברים היו נכונים אז והם נכונים בכל דור ודור. יוונים מבחוץ, מתייוונים מבפנים. ואנחנו צריכים להתמודד עם שניהם. בפרשס השבוע, כאשר יהודה חוזר ליעקב אבינו, והוא מבקש את ידו של בנימין, ויעקב אומר, יוסף איננו, שמעון איננו, ואז בנימין תיקחו, אולי היו כולנו. והרבה פעמים כבר אמרתי לכם מה שאומר הגאון. הגאון אומר, אולי היו כולנו, זה אותו אולי, כמו לפני הרבה הרבה שנים. כאשר רבקה אמנו שולחת את יעקב להביא גיזם לרמות את יצחוק כדי להוציא את הברכות, ויעקב מפחד, ויעקב אומר, אולי משאני יוי, ואיסי בעינוב כי מתעתיה והבאתי עליי כללה ולא הוא ברכה, ורבקה אומרת, אולי כי ללא סחו בני, אמר הגאון, הגרו, אולי זה ראש הטבס עשב לא בן יעקב, רבקה אומרת ליעקב, אני רואה ברוח קודשי, שאתה צריך לעבור את שלושת התקופות הקשות האלה, וזה גזירה מן השמיים. ואדם לא יכול לברוח מגורלו, אל תנסה להשתמט, אולי כי ללא סחו בני. הרבה שנים אחר כך, כשיעקב לעת זקנותו, מבקשים ממנו לשלוח את בנימין לארץ מצרים, ויעקב אומר, אני לא מבין, יוסף איננו, אולי היו כולנו. אני זוכר לפני המון שנים, רבקה, אמא, אמרה לי, אולי כי ללא סחו. כבר עברתי את היסוף, עברתי את לובן. לצערי אני יושב בסקי וטעליתי על יוסף. מה עוד? עכשיו גם בניומן תקחו, אני לא מבין. אולי היו כולנו, כך אומר יעקב. ואז התברר שלא גזרה חדשה, יש כאן אלא תשועה גדולה. ואני אומר, יעקב אבינו זה אנחנו, ואנחנו יעקב אבינו. שמו של יעקב זה ישראל, ושזו שם העם כולו, שם האומה כולה. ואמר רבי שם טוב שסיפורו של יעקב אבינו בדרך מן הדרכים זה הסיפור של כלל ישראל. וגם אנחנו מתמודדים בכל דור ודור. הם עשיו, הם לובן והם יוסף. אלה מלווים את כלל ישראל לאורך תולדותיו בדברי עמם. עשיו היה רוצח, איש דמים, רצה להרוג את יעקב. היו לנו הרבה כאלה. הומון היה כמו עשיו. ביקש להשמיד, להרוג או לאבד את כל היהודים. לעומתו, מה היה לובן? בליל הסדר אנחנו אומרים, ביקש לובן לעקור את הכל. אבל לא רצה להרוג. לא כתוב בשום מקום שלובן רצה לרצוח את יעקב. כשלובן אומר, אבונם בוני, אבונס בנו ישי, למה צריך להיפרד? הוא ביקש להרוג, לעקור את הכל. כשלובן אומר ליעקב, למה אתה צריך להיפרד? למה לא נוכל לגדול ביחד, לגדל את ילדינו ביחד, לחיות ביחד? הבנים שלך הם הבנים שלי, הבנות הם הבנות שלי. לא, אנחנו לא יכולים להיות באחד. כי יעקב הוא זרע יצחק, נכדו של אברהם. אברהם היה היהודי הראשון. אנחנו מצווים להיבדל. וגם זה סכנה אנושה לכלל ישראל. הומון היה עשיו. המתייוונים, היוונים, הם היו לובן. לא ביקשו להרוג, להשמיד, לאבד, אלא להשכיח מטרוסך, ולהביא למחוק רצונך. בעת המודרנית, ידענו את היטלר. היטלר היה עשיו, כמו הומן, להשמיד, להרוג, לאבד. לא עניין אותו, כן שומרי מצוות או שומרי מצוות. גם מומר לא ניצל מחמת הנאצים. הבולשביקים לעומתם, סטלין וחבר מרעיו, לא חרטו על דגלם לרצוח יהודים, אבל נלחמו נגד כל שמץ של אמונה ושל דת ושל חינוך יהודי. אז בכל דור ודור, לאורך הדורות, אנחנו מתמודדים עם עשיו ועם לובן, אבל גם עם יוסף. ויוסף זה הכללה של שנאת אחים, ואולי היא הקשה מכולם. אז מה שמלווה אותנו לאורך כל הדורות, זה איסוף, לבון, בכל דוי ודוי, אוהם דמלאנו, חנוסינו וקודש ברוך המצילנו מיודם, גם יוסף נמצא איתנו תדיר, שנאת אחים ומריבות בתוך המחנה, בתוך העם, בתוך הציבור של שומרי מצוות, וכמדומני שלמדנו יותר טוב איך מתמודדים עם איסוף ועם לבון מאשר איך מתמודדים עם יוסף. את זה עוד לא למדנו. כי כשיש איסוף, כשיש לבון, אפשר לומר תהילים. עם הבעיה של יוסף לא מספיק לומר תהילים, לא מספיק לומר תהילים. צריך גם לנהוג אחרת. וזו הכללה של יוסף שמלווה אותנו. אז יהי רצון שנזכה תמיד לקדש שם שמיים, שהקדוש ברוך ירחם עלינו, ושנזכה לראות בקרוב כהן גדול בבית המקדש, מיטיב ומדליק את הנרות של מנורת המאורה, שהאור הגנוז שנגנז בתוארו ומתנוצץ מנרות חנוכה, שיאיר את נשמותינו ואת לבבינו, ושהקדוש ברוך ישלח לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.
אני מקפיד לחנוכה להכיר לפחות שבשים עכשיו קשה, כל אחד שיכול לפרוק.